דבר שאני חושב שמאוד התחדד במלחמה האחרונה, שבימים האלה אנחנו מציינים שנה למלחמת הצפון, למלחמת לבנון השנייה. אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות. מלכי האומות, כל תפיסתם את המלחמה, יסודה בכך שבעצם הציבור הוא משרת את רצונם. על כן מה הם עושים? הם יושבים בבתיהם, יושבים בעורף, יושבים בחדרי הפלזמה שלהם, והם רואים את הקרב מרחוק ושולחים את חילותיהם למלחמה. הם נשארים מוגנים ושולחים את החיילים שלהם. ברש"י, לא תעשה כך, אלא כמו שעשיתי אני, משה על עצמו אומר, שנלחמתי בסיחון ובאוג, כדרך שעשה יהושע, וכן בדוד הוא אומר, כלומר, גדולי מצביעים בישראל, גדולי המלכים שלנו, הם יוצאים בראש לקרב, בראש החיילים. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, זה אומר, אחד הסעיפים היותר משמעותיים בהנהגה, זה כשאתה מאמין, אתה חושב שהמשימה לציבור היא לצאת לקרב, אתה יוצא לפניהם. אתה מסתכן כמוהם, אתה פועל כמוהם, אתה בעצם ביטוי, אם מדובר בהנהגה אמיתית, אתה בעצם ביטוי לאמת שאותה אתה דורש מהחיילים. בעצם אין הפרש בינך לבינם מבחינת השייכות, מבחינת האחריות, מבחינת המוכנות להסתכן בשביל המשימה האמיתית. אין הפרשי מעמדות בין המנהיג לבין המונהגים. זה אחד הסעיפים המרכזיים. מנהיג אמיתי בישראל הוא לא צריך להיות אדם שחושב על עצמו, שחושב על מעמדו, שחושב על הקידום שלו. זה לא הדיון בכלל. שהרי, מה ביטוי המפתח? הדת השם. האם הדת השם היא כצון שיש לו רואה? הרואה לוקח אחריות על העדר. בשעת מבחן אומר דוד, כפי שאומר המדרש, מנהיגי ישראל תמיד היו רואי צון, אומר דוד, גם את הארי, גם את הדוב, יקה עבדך. זאת אומרת שהיה מי שהתקיף את הצון, המנהיג דוד, רואה הצון, שמר על הצון. אומר הכתב סופר, אם תכונות המנהיג יהיו תהיינה כמו שכתוב כאן בתורה, אז עדת השם תהיה כצון שיש לה רואה. אבל אם זה יהיה מנהיג עם אינטרסים, שלא יוצא לפניהם ולא בא לפניהם, אז תהיה עדת השם כצון שאין לו רואה. באופן פורמלי יש לו רואה. באופן, אם אפשר לקרוא לזה מסגרתי, ממסדי, יש לו רואה. אבל כיוון שכוונותיו של הרואה לא נקיות, זה כמו שעדת השם היא בלי רואה. איפה ההשלכה של יצא לפניהם ויבוא לפניהם? הרי התורה אומרת, אשר יוציאם ואשר יביאם. הווה אומר, יש למנהיג תפקיד שנקרא הנהגה. האנשים נמצאים במקום מסוים, ואתה המנהיג צריך להוציא אותם. יש קרב, יש מלחמה, אתה צריך להוציא אותם לקרב. מה קודם כל תהיה נקודת ההצדקה שלך ביחס אליהם? שאתה מוכן לצאת. שאתה יוצא לפניהם. וממילא עכשיו אתה בונה תהליך שכוונתו, שמשמעותו, תוציא אותם. תזיז אותם ממקום למקום. אם אתה המנהיג, כל הזמן מסתכל בסקרים. כל הזמן אתה מסתכל מה אומרים עליך. מה מידת, איך המילה הזאת, כנראה אין לה תרגום בעברית, פופולריות שלך. אז אתה לא מוציא. כי אם תוציא אותם, אם תוציא אותם למשימה, יקטרו. יקטרגו. אחוזי הפופולריות ירדו. על כן, אתה לא מוציא אותם ולא מביא אותם. ממילא, גם אין בכלל מדד כזה שנקרא שיצא לפניהם בשבוע לפניהם. אין משימות. בשביל לעשות הסכמי שביתת נשק מדומים, שמחזיקים בין שעה לשעתיים, אתה לא צריך לצאת לפניהם ולא לבוא לפניהם. אתה לא צריך להוציא אותם ולא להביא אותם. כולם נשארים אותו דבר. רק אתה מבטיח איזושהי אשליה שאומרת הכל יהיה מסודם. אבל אם אתה רוצה להניג אותם למשימות, א', אתה בראש, לא בראש במובן של כבוד חיצוני, אלא אתה בראש מבחינה הזאת שאתה לוקח אחריות ונמצא לפני החיילים ולא אחריהם. דבר שני, תפקידך להניג אותם. ממקום א' למקום ב'. מה ההפרש הבסיסי בין המקומות? אומר משה רבנו, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש עליהם. מה אמר לנו רש"י? ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאין דעותיהם, דרכיהם, מידותיהם אינם שוות. זה לא סתם גלוי וידוע לפניו. הרי ריבונו של עולם הוא הריבון שעושה, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא הנותן חיים. הוא נותן נשמות שונות ואופעים שונים. הוא לא מסתכל על עולם מבחוץ. אתה עשית, אומר משה רבנו לאלוקים, את העולם האנושי, הישראלי, מגוון. אבל, לאן הגוונים האלה ימשכו? מה יהיה אופי העדה? מנה עליהם מנהיג שיהיה מוכן לסבול דעתו של כל אחד. יש סעיף א' בהנהגה. אתה יוצא בראש ואתה בא בראש. כלומר, אתה רואה צום. אתה דואג לצום. הסעיף בדאגה אל הצום, הראשון מבין השניים, הבא לידי ביטוי כאן בפסוקים, זה שאתה סובל דעתו של כל אחד. אתה מקשיב, אתה רגיש, אכפת לך. רבי יהושע מבטא את זה בצורה חריפה מאוד בגמרא בהושענא. אוי לו לדור שהקברניטים שלו לא יודעים שאדם כמו רבי יהושע הוא פחמי, הוא מוכר פחמים. שרק במצב שבו רואים את הבית, אומרים, מכותלי ביתך ניכר שאתה פחמי. ואז רבי יהושע יגיד, אוי לו לדור. המנהיג הוא קודם כל מקשיב. האדם המונהג, יש לו עולם משלו. לא מדלגים על העולם הזה. וממילא צריך לסבול דעתו של כל אחד. נקודת המוצא צריכה להיות המציאות שבה נמצא הצון. אבל זה רק חלק מהתמונה. החלק האחר, עכשיו תנהיג. תזיז את האדם מהמקום שבו הוא נמצא עכשיו, שזה מקום אולי של אנוכיות, שזה מקום אולי של פסיביות, שזה מקום אולי של פחד, ותניע אותו. תברר איתו את כוחותיו ותן לו משימה. אם אתה מסתכל פנימה לתוך האומה, פנימה לתוך הנשמה, אשריך שזכית להניג בניו של מקום. זאת האמת. אבל אם אתה מסתכל חיצונית, מה אתה רואה? תרחנים, סרבנים. אתה רואה אנשי עורף. זאת גדולת ההנהגה. תסתכל על חיצוניותם ותסבול אותה. כלומר, תתחשב בכך שהם תרחנים סרבנים. אבל זה לא סוף פסוק. זה רק התחלת הפסוק. סוף הפסוק הוא, תוציא אותם, תביא אותם, תניג אותם, תן להם משימה. במובן הזה, הסוגיה העיקרית היא לא מי המנהיג. שם כזה או שם אחר, זה לפעמים יכול להיות מחליף פרה וחמור. הסוגיה העיקרית היא מהי ההנהגה. ובסוגיה הזאת, יצא לפניהם ויבוא לפניהם, זה הרי גם הסתכלות אל הנפש פנימה. הרי עוד לפני שיש איזשהו גורם מבחוץ שמוציא אותי ומביא אותי, השאלה מה אני יכול לעשות? כל אדם הוא מנהיג. לא של אחרים, של עצמו. בן הרב ציודה היה אומר, וזה מופיע בספר אור לנתיבתי, על הגמרא בברכות, הגמרא בדף וב, מבררת שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. היה אומר רבנו הרב ציודה, אין במשפט הזה דבריו נשמעים מושא. נשמעים למי? על כן היה אומר, יש פה שני מישורים. מישור אחד, נשמעים לעצמו. יש הבדל עם אדם, יש לו יראת שמיים. ודבריו נשמעים במובן החיצוני, כלומר הוא מדבר על יראת שמיים, לבין, אם יש בו יראת שמיים פנימית, שהוא עצמו פועל על פי יראת השמיים שלו. כמו השאלה של ההתגברות על הארי והדוב. דוד המלך צריך לגייס את כל כוחות הנפש, את כל העוצמה שלו. צריך להתגבר על הפחד מפני הסכנה. כמה אנשים מוכנים היום להתגבר על הפחד שלהם? עיר כמו סדרות. רובה ככולה לא זזה מהמקום. בכבוד.
היום הייתי בשוט של הרב שרקי, והוא אמר לנו שאישה שאלה אותו בסדרות, היא הפילה פעמיים בעקבות הקסאמים, והיא שאלה אותו אם היא צריכה לזה. אז יכול להיות ש... כאילו, ככה אני חושב ש... בסדר, זה דבר טוב ונכון ש... כאילו, מבחינה אחת זה יפה שהם נשארים שם, ומבחינה שנית זה גורם להם, למשל כמו המקרה שלה, זה גורם להרג נפשות, ויכול להיות שבאמת עדיף שהם יעזבו, אפילו שזה יגרום לאיזשהו בעיה מורלית, כי החיים שלהם זה גם דבר חשוב.
קודם כל, ברמה העקרונית, אם עם ישראל היה שוקל את שיקולי המשימות שלו, לפי תוצאות מהסוג שאתה אומר, לא היינו פה. הייתה הצבעה לפני כמאה שנה, הצבעה דמוקרטית בקונגרס הציוני, עלתה על הפרק שאלה, הצלה של מאות אלפי יהודים על ידי מקלט זמני באוגנדה. הרצל תומך בהצעה, גדולי תורה כמו הרב ריינס תומכים בהצעה. יש הצבעה, והצבעה מורה שרוב סובב שצריך לקבל את הצעת אוגנדה. אז מאומה רבתי, חלק מהצעירים שבאו מרוסיה פורשים מהציונות, פורשים מהקונגרס הציוני, איתה מאומה רבתי, מחזירים את ההצבעה, חוזרים בהם מההחלטה. זו שאלה בעצם מאוד בסיסית בכל מערך החיים שלנו. וזה נכון ששדרות היא רק שיקוף של השאלה הזאת. האם הנחת היסוד היא שאנחנו עם נורמלי חי את חייו, ומילה עושה את חשבון הסיכויים והסיכונים, או שאנחנו נולדנו לעולם בשביל משימה, נגדיר אותה, ולפי הגדרתה יהיו לנו חיים. כאשר אנשים עומדים מול ערים בצורות, יליני ענק, עם חזק, מה הם אומרים? בדיוק את המשפט הזה. אנחנו לא יכולים. לא יכולים לכבוש. מה אומר כלב? אנחנו כן יכולים. למה? יש לנו יותר שרירים, יש לנו יותר טנקים, יותר מטוסים. ראינו במלחמת הצפון שהיותר הזה, הוא, כשהוא לא זז, הוא לא זז. ואז גם 5,000 מחבלים יכולים מאוד להקשות עלינו. אלא כלב אומר, אם חפץ השם בנו, ואמר לנו להיכנס לארץ הזאת, זאת משימתנו. כיוון שאף אחד לא הבטיח שהמשימה הזאת תהיה קייטנה, אז גם אם יש קושי, נעלה. האישה ביסוד המעלה, לפני 120 שנה, קוברת 11 ילדים מתוך 12 שלה. ההורים שלה כותבים מרומניה, תפסיק את השיגעון הזה, תחזרי הביתה. היא מבקשת מהיישוב להתאסף בבית הכנסת. היא פותחת את ארון הקודש, לא בשביל השוויון זכויות שלה, אלא בשביל להישבע, והיא מבקשת מכל הציבור להישבע. אנחנו לא נזוז מסוד המעלה. ברור שבתוך הקרב הגדול, כל אחד יש לו את הדרכה שלו. ויש מספיק תמיד חמים גדולים בסדרות, כדי להורות את הדרך לכל איש, לכל אישה, מה שיקולים, מתי להיות, מתי לא להיות, זה ברור. הרי זה הסוגיה שאנחנו לומדים. הנהגה, היא מתייחסת לכל אחד. אבל כאמירה גורפת, להגיד אם זה מסוכן, לא נהיה פה, משמעות הדבר, מאיסה בארץ חמדה. משמעות הדבר, ניעוץ רצון השם שנהיה פה. משמעות הדבר, 40 שנה במדבר, תפכם אשר אמרתם לבא זה יהיה. זה המשמעות של חטא המרגלים. וזה יחזור בספר במדבר גם בשבת הבאה. גם באותה סיטואציה שפתאום בני גד ובני ראובן רוצים נחלה בעבר הירדן, יחזור הבירור של חטא המרגלים. שבת אחרי זה שבת חזון, פרק א' בדברים, חטא המרגלים. מסורת תלמידי הגר"א, חטא המרגלים יחזור. זאת הייתה הנקודה. לכן אמרתי, אם ההנהגה, אם מי שמגדיר את המשימות, מוכן הוא לעמוד בראש המחנה, מוכן הוא לקחת את הסיכון, מפני שהוא מבין את גודל המשימה, אז יש לו את כל הזכות המוסרית, הוא מלא גם את החובה, להוביל ולקחת אחריות. בפרטים, כל אדם יש לו את החשבון שלו ואת ההדרכה משלו. ויכול להיות שמנהיגי הקרב הזה יגדירו, אדם מסוים עכשיו צריך לנוח, אדם מסוים עכשיו צריך שחרור, אדם מסוים עכשיו משימתו היא אחרת. אלה פרטים. המגמה העקרונית היא לגלות בדיוק בחבלי משיח את מה שרב שמעון בן יוחאי אמר בגמרא בברכות בדף ה'. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, לכולם לא נתנם, אלא על ידי יישום. ארץ ישראל, תורה והעולם הבא. אומר רבי נשחי, מה נקודת הבירור? למה אתם רוצים תורה? היא נעימה. היא מביאה עולם הבא. היא מביאה שכר. אז אם יהיו איסורים, לא תחזיקו מעמד. אומר רשב"י, תבררו מתוך האיסורים את מידת דבקותכם בתורה, בלי חשבון, בלי תנאים. ארץ ישראל? ארץ ישראל נקנית באיסורים. אומר רבי נשחי, ברור. ברור נוקב. האם אתם רוצים את ארץ ישראל בלי תנאים, בלי רווחים? אך ורק מצד עצם הקשר האלוקי ביניכם לבינה. בין ארץ ישראל לבין עם ישראל. וראה זה פלא. עד מלחמת השחרור, הדבר הזה הוא ברור. ברור שאנשים היושבים בתל אביב ושותים קפה ומתחמקים מהמלחמה, ברור שהם הפריפריה, שהם השוליים. ברור שמי שהולך לחזית הוא הסמן המרכזי של החברה. מאיזשהו שלב, המלחמת השחרור, אחרת לא הייתה קמה המדינה. הסיכויים, הסטטיסטיקות, הדמוגרפיות שהיום כל כך הרבה מומחים מדברים בשמם, מה היה? עם מה נלחמנו? אנשים שניצלו מהשואה ירדו לקרב בלטרון. זה סדר גודל נורמלי? זה החשבון של סיכונים וסיכויים וכדאי לי ולא כדאי לי ומה יקרה לי ומה יקרה לילדיי? אין מדינה. לאט לאט יש לנו מדינה. העיר תל אביב קיימת, הבורסה בתל אביב קיימת, יש אפילו מכה בתל אביב, ויש אפילו דבר מאוד מפותח, כמו בכל עמי העולם, יש אפילו טלוויזיה. עכשיו מה נשאר? שיגעון שנקרא מה? גוש קטיף? זה כבר עברנו. שיגעון שנקרא סדרות. אז הוא תקוע כמו עצם בגרון. כי במדינה מתוקנת, אין מציאות כזאת שעיר מופקרת. אבל במדינה שהנהגתה, והתקשורת שלה, ובית המשפט שלה, שמשחרר אתמול או היום, ארבעה רוצחים לירדן. וזה פלפול של שופט או שופטת. לא, בית המשפט מנוע מלהיכנס לסוגיה. איזה פלפולים? איפה הצדק? איפה המוסר? זה הכל רפה. כי בעצם אין ברור מה המשימה. ואלה שאמורים להיות הנהגה לא מגדירים משימות. אלא רק הרפיון הזה, הבקשה לשלווה, הבקשה אל תוציא אותי משום מקום. אל תביא אותי משום מקום. ככה אומר שלמה המלך. באין חזון יפרה עם. עם לא יכול לחיות אם אין לו סביב מה. ואז, וזה מה שמתגלה היום בסדרות, וזה מה שהתגלה בגוש קטיף, וזה מה שהתגלה במלחמת הצפון, יש דבר אחד בריא בדור הזה. עמך בית ישראל. יום רביעי בבוקר, יצא להשתתף בהזכרה של ארבעה חללים, מטנק אחד, במלחמת הצפון. הם היו טנק של חיילים פשוטים. מגד לפניהם, מפה לפניהם. ועוד טנק לפניהם. והטנק שלפניהם נפגע. והם מדעת עצמם. אף אחד לא אמר להם. אף אחד לא פקד עליהם. נאמר בשפה הזאת שהתחלנו ללמוד היום, רואה, צון, מפקד, שיגיד להם מה לעשות ויניג אותם. לא היה. היום יוזמתם, מתקרבים לטנק הפגוע, ויוצאים לחלץ אותו. וכולם נהרגים. זה עמך בית ישראל.
בחילוץ.
עמך בית ישראל התגלה במלחמה הזאת, גם בחיים האזרחיים, וגם בצבא, בשיא כוחו. התגלה כמנהיג. של מי? של עצמו. על כן אמרתי, האדם באופן פרטי, על פי הנהגה מסוימת, על פי התייעצות מסוימת, יכול בהחלט לקבל הנחיה, המשימה הזאת היא לא עליך. אבל ברשות הרבים, באמירה הציבורית, אנחנו אומרים לחמאס, לא נזוז מפה. אמרנו את זה בגוש קטיף, ונמשיך להגיד את זה בסדרות. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, יש הבטחה אלוקית. שמה? רוח הקודש אומרת כן, שאתם תעשו מלמטה, הקדוש ברוך הוא, יש לו את הרצון שאתם מתוך האיסורים תצמחו, תגלו כוחות חדשים. ושסדרות בחרו במשימתה, אם היו שואלים אותם, מה אתם רוצים? רוצים שקט? רוצים שקט. אבל משימות בדור הזה לא לוקחים, מקבלים. אדם יכול להחליט, המשימה למעלה מכוחי. ואף אחד לא ידון את חברו עד שיגיע למקומו. אבל יש הבדל גדול. בין תשטוש המשימות, תשטוש המטרות, והאמירה שבעצם אומרת, אם מסוכן שם, אז לא להגיע. שרת החינוך, בסמך, היא נתנה הוראה. אסור לתנועות להגיע להסדרות. אמר לה, יש שומר הצעיר, אז מה את אומרת בזה? שאנשי הסדרות ימותו ואנחנו נחיה? מה זה האפליה הזאת? התפתלה, גמגמה, אז היא אמרה, לא, יש הוראה שקצין הביטחון של משרד החינוך. כבודו, מה הוא אומר? אומר ככה, אם אתה בתנועת נוער, ואתה נמצא בסדרות במקום שיש 15 שניות ממנו מיגון, אז מותר לך. אתה תיקח את המיגונית איתך, לכל מקום, ותיכנס. זה בדיוק הבירור. לכן, לפני שנכנסים לארץ, אומרת התורה, מה פירוש המושג הנהגה? זה ודאי לחיות במציאות שלנו היום. שמה שיש בתקשורת, ומי שעולה לכותרות, זה הזנחה גדולה של המשימות. מה שיש במערכת התרבותית ובמערכת החינוך, לא מזין את המשימות. וממילא אנחנו נשארים חשופים בצריח. ממילא אנחנו נשארים בעצם בלי הנהגה. חיצונית, ממסדית. אבל עם עצמנו, עם הכוחות לפעול. אדם אומר, אני כרגע לא גר בסדרות. בסדר, אז תבוא מדי פעם. תבוא לשבת, תבוא ליום חול. אתה לא יכול לבוא לשבת. אתה לא יכול להיות הרבה שעות. תהיה שעתיים. תבוא לקנות. תבוא לקנות בסדרות. תבוא לאכול בסדרות. אתה לא רוצה לבוא. אז תאכל עם סדרות בבית שלך. שים שלט על המרפסת. תעשה משהו. הרפיון, הפסיביות, הכניעה למציאות, אומרת התורה, זה לא הנהגה. זה צון שאין לו רואה. נראה לכאורה שמי שמנהל אותו, זה לא הוא בעצמו. זה הכל דמיונות. ואז, כמו המסורת של תלמידי הגר"א, הלך הגאולה הוא התעוררות מלמטה. חבלי משיח. התעוררות מלמטה. אל תחכה לשום ממסד שאומר לך מה לעשות. כי הממסד משדר פחד, והתקשורת מגבה אותו, וממילא אין אחריות.
קבוצת חיילים,
הממשל
הצבאי
שלהם,
קבוצת חיילים נמצאת במקום מטווחת. אסור לה להחזיר נשק או שאין לה כדורים. אסור לה להחזיר אש או שאין לה כדורים. לא משנה, לא משנה הנקודה. המציאות היא שבעצם זה שהיא נמצאת שם, עכשיו אני יודע שמבחינה מורלית, זה שחבר'ה, אנשי סדרות הם נמצאים שם, והם, זה שאם הם יברחו, זה יהיה ניצחון מורלי גדול למחבלים. אני מסכים עם זה. אבל מבחינה אמיתית, במקום שנגיב בנשק, אז זה, אני יודע שאין לנו מה לעשות, אז השאלה אם לא עדיף, אז אם עדיף לעשות כלום בסתם, אבל זה כמו ברווזים במטווח. ככה זה אנשים שחיים שם.
הכוח של הצבא באיזשהו שלב להתעורר, להשאיר מלחמה, הוא נובע אך ורק מהכוח של העמידה בסדרות ובמקומות אחרים. אין כוח חיצוני. עם ישראל כשאין לו כוח פנימי, יש לו הרבה נשק, הוא לא יכול להשתמש בו. הוא משותק. על כן זה דיני נפשות. החזקת המעמד במקום כמו סדרות, ולא רק החזקת מעמד במובן של להמשיך את החיים, אלא גם לצמוח בהם, גם לגדל כוחות בהם, זה חלק מהעוצמה הצבאית שלנו. זה חלק משירות המילואים, זה חלק משירות הקבע. האם זה יגיע גם לחדרים מסוימים בכנסת, או לשולחנות מסוימים בממשלה? זה לא תפקידנו. אנחנו אזרחים פשוטים. לא עיתונאים, ברוך השם, ולא פוליטיקאים, גם ברוך השם. אנחנו לא מנהלים מניפולציות. מה ישפיע יותר על הממשלה? יכולים לפעול, אולי, עם כל אדם, במקום להישאר באדישותו, במקום להישאר בפרטיותו, היה עושה מעשה כלפי סדרות, ולא בא לשם, אלא עומד בצומת, או במרפסת, אותו לסטיקר, וכאלה היו מיליון אנשים, יכול להיות, שהממשלה והצבא לא יכולים לעבור לסדר היום. האדם שעומד במשימה, האדם שעומד מתחת אש, הוא אדם שמבטא את מצוות יישוב ארץ ישראל. לא נעזבנה ביד אומה מן האומות. ורמב"ן שהגדיר את המצווה הזאת, אמר דבר ברור, שמלחמה פירושה סכנה. זה המשימה שמוטלת עלינו. כל התיאור הזה של כמו ברווזים או לא, הוא יכול להיות תיאור של איזושהי צפייה מבחוץ. מדברת על השאלה, מה תמונת הקרב כולו? אבל האדם, המשפחה, הגרעין, המוסד, הקהילה, הם האנשים הנושאים בעול הקרב, בדיוק כמו חיילים בשדה הקרב במובן הפיזי, כך חיילים בשדה הקרב במובן האזרחי. זאת בדיוק הייתה נחלתם של אנשי גוש קטיף. עשרות שנים עמדו תחת אש ולא נטשו את נחלתם. יותר מזה, לעניות דעתי, גם אנשי שדרות, גם אנשי גוש קטיף, וגם אותם אלה שהחזיקו מעמד במלחמה בצפון, אני חושב הם הצילו את כל הדור הזה. זה ביטוי שאומרים אותו תלמידי הגר"א בסגנון אחד, ורבי יונתן אפשיץ על הפרשה הקודמת בסגנון שני. שמעתי, היו אנשים שהיו להם תלונות שבוע שעבר, כי בזמן הנקוב ובמקום הנקוב לא התקיים הטקס של השיעור ביום חמישי. אז קודם כל התברר שזה לא טקס. כלומר, זה לא חייב להתקיים. זה דבר ראשון. א', ב', כמו שאתה אומר בצדק, זה יכול להתקיים במקום אחר. זה התקיים בסדרות. יכול להיות שזה לא עמד לפי התקן של הסדר והמסגרת. אז אם אכן מסליחה, מי שהגיע ולא הספיקו להודיע לו, ודאי זה לא עושה אידיאלי מהבטלנות שלי, או מהבלגן שלי. לא עושה אידיאלי. אבל ברמה העקרונית, אני חושב, זאת צריכה להיות נקודת החידוש של הופעת התורה במציאות. באמת, לא לחיות את השגרה. לא לעבור על סדר היום. אני לא בא לסדרות כדי לחזק. אני בא לסדרות כדי להתחזק. למדנו היום עם חבורה של מורים ומורות מגוש קטיף. אמרו, עכשיו יתחיל שיעורו של זה וזה. אמרתי, לא נכון. אני לא נותן שיעור לגוש קטיף. גוש קטיף נותן שיעור לנו. עוד לא הגיע השיעור הזה לערוץ אחד. לערוץ שתיים עוד לא שידר את זה במבט לחדשות. יופי, נפלא. השיעור של גוש קטיף הוא בדיוק השיעור הזה. אומר רבי יונתן אפשיץ, אם אנשים בחבלי משיח עומדים ביסורים ולא נוטשים את נחלתם, זה מציל את הדור ממלחמת גוג ומגוג. מי שקורא את מלחמת גוג ומגוג ביחזקאל ובזכריה, מה שאתה תיארת כצרה פרטית, תחשוך לעיניך אם אתה רואה שם את התוצאות שעלולות להיות למלחמת גוג ומגוג. והמעשה של האדם, של המשפחה, של הקהילה, שנשארים על עמדתם ולא נוטשים את נחלתם, מציל את הדור. זה מה שאתה מדי הגר"א אומרים. פסקה 5. זה, תלמידי הגר"א לא ידעו שזאת תהיה השאלה בלימוד ביום חמישי. אבל הם ביקשו להצטרף לדף. זה המצלמה צילמה אותם. כלל גדול. כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים, אין הכלל ואין הפרט, ומכל שכן בעבודת קיבוץ גלויות, בעבודת הגאולה, שהיא בעצם התבססות עם ישראל בארצו, אז כל צבע וכל צער שישראל סובלים מגויים, ממעטים ומנקים מהאיסורים של מלחמת גוג ומגוג. כשאדם אומר ברבים, צריך לצאת ממקום סכנה ולא ייכנס אליו, זה אחריות עצומה. זה פגיעה בדברים שכתובים פה. כל רפיון ברשות הרבים. אני אומר שוב, בפרטים, כל אדם מקבל את ההדרכה ואת ההצעה המתאימה, לא. אבל אמירה ברבים שתחליש, שתגיד, תראו, זה לא פשוט, זה מסובך. הגבול בינה, לבין ההתכחשות לכל מהלך הגאולה, הוא גבול דק מאוד. אשריהם, בני ציון היקרים, ובנות ציון היקרות, העומדים בפרץ, נגד פראי אדם מבני אגם. אומר בספר כל התור, היצע יורצע, דרך התרופה היותר גדולה ובטוחה להקל, אף להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל. דבר נפלא, איזה יצע הולך להגיד פה. תיקון המידות, עם הקמת אנשי אמנה בארץ הקודש, בעיר הקודש, שעל ידי זה גאולת האמת וקידוש השם. להסיר את כל יסורי גוג ומגוג על ידי תיקון המידות? איך עושים את זה? עם הקמת אנשי אמנה. אנשי אמנה ותיקון המידות, זה בדיוק פרשת המנהיגות. פחד. רבי ישמעאל, רבי יוסי פוגש את תלמידו. פוגש אותו בשוק של ציון. רואה שהתלמיד מפחד. אומר לו, חטאה, אתה אדם חוטא. תודה. אתה אדם חוטא. לפני שכתוב בישעיהו, פחדו בציון חטאים. הנביא זיהה בפרק למד ג' את הקשר בין פחד לבין חטא. אומר לו התלמיד, רבנו, כתוב במשלי, אשר אדם פחד תמיד. אם אתה אומר לי שזה חטא, כתוב אשרי. אומר לו רבי ישמעאל, ההוא, הפסוק הזה במשלי, ההוא בדברי התורה כתיב. ואם פחד הוא חטא, למה זה מותר בדברי תורה? ואם בדברי תורה זה מותר, מניין לתלמיד, אלא אם כן הוא כמובן מקובל ללוקי רנטגן, אבל אם לא, מאיפה יודע הרב שהתלמיד לא מפחד בדברי תורה? מה כתוב בשער למד ג'? הולכת להיות מלחמה עם אשור. אנשים מתחילים לפחד. מה הם אומרים? מי יגור לנו? איש אוכלה. מי יכול להתמודד עם זה? אומר הנביא, יש שתי תשובות. יש שתי קבוצות. יש קבוצה אחת, היא לא יכולה להתמודד. כי מה עיקר כוחה? הכוחניות החיצונית. מול כוחניות חיצונית יכולה לבוא כוחניות יותר גדולה. ואז הכוחניות הקטנה, אין הכוח. יש עוד קבוצה. אומר הנביא ישעיהו. וזה קשור מאוד לסוגיית ההנהגה. מי שלא לוקח שוחד, מי שעוצם עיניו מראות ברע, מי שהבטחותיו הם הבטחות אמת, הוא מצדות ישכון. יש לו כוח פנימי, הוא יכול להתמודד בסכנה. הוא יודע שמי שנותן את הכוח להתמודד נגד אשור, או נגד בבל, או נגד פרס, או נגד רוסיה, או נגד אמריקה, או נגד איראן, זה אך ורק המקור האלוקי. עכשיו אומר הנביא, אותה קבוצה שאין לה כוח פנימי, היא לא רק מפחדת, לא רק כתוב פחדו בציון חטאים, אלא אומר הנביא, רעדה אחזה בחנפים. הפחד הופך להיות שיתוק. מה אתה אומר? כתוב במשלי, אשר אדם פחד תמיד. תראה מה כתוב שם. הוא מקשה ליבו ליפול ברעה. מה שאומר שלמה המלך, כך מבאר רש"י, מקשה לי בו יפול ברעה, אתה רוצה לזכור את מה שאתה לומד. אל תזלזל באחריות שלך לזכור. תחזור. אשרי אדם, מפחד תמיד. תפחד שמה תשכח. הוא ממילא תחזור, הוא ממילא תזכור. מישהו רואה את זה על הפנים שלך? מה אתה לחוץ? אתה מתוח? אתה רועד? מה פתאום? איפה שהפחד הוא המופרז, הוא הדמיוני, הוא המשתק, הוא חטא, והוא חטא גם בדברי תורה. ואיפה שזאת זהירות, שזה כן חובתו של האדם, להתארגן באופן שהוא עושה את ההשתדלות שלו להיפגע, לא נמס בליבו, לא נוטש נחלתו, לא מוותר על ארץ ישראל. זהיר, להתארגן נכון. נוסע בצורה מסודרת בכביש. זה חובתנו. המעבר מזהירות למה שיגיד רב ישמעאל, פחדו בציון חטאים על פי הנבואה של ישעיהו, זה איפה שהזהירות הופכת להיות שיתוק. וממילא פראי אדם, כמו שהזכיר אותם תלמידי הגר"א, הם נוגסים בך. הם יודעים שכוחך חלש. הם יודעים שההנהגה שלך היא הנהגה חיצונית. על כן הם התקיפו עוד. היה באתליה. הם הציבו תנאים, ויביאו קלטת, וירטיטו את נימי הלב, ובצדק ירטיטו את נימי הלב. אז מה פירוש? אז בעצם, באמת, בכל המהלך של המוכנות לצאת לפניהם ולבוא לפניהם, אתה מוציאם. אתה נותן משימה ואתה אומר, הרטטת הלב היא לא תחליש את המשימה. או שאתה אומר, סובייקטיביות ניצחה את המשימה. אבל סובייקטיביות ניצחה את המשימה. אתה אומר, באמת, הערך הפרטי הוא גבר על הכל. ואז אין צבא ואין מדינה ואין עם. לכן זה היום ברור גדול. לא ברור נקודתי באיזה מקום מסוים, הוא ברור של הרוח. איזה רוח יש ברשות הרבים? איזה אידיאל? איזה תוכן מוסרי יש ברשות הרבים? זה סוגיית ההנהגה. היא בעצם כל סוגיית המלחמה. למה בתורה, בפרשה הזאת, כתוב הביטוי הקשה, שרור את המדיינים? כי צוררים הם לכם. אומר את זה המדרש פה בפסקה 3. מכאן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אם בא להורגך, השכם להורגו. רב שמעון אומר, מניין אתה אומר שכל המחטיא את חברו קשה מן ההורגו? שהרגו בעולם הזה יש לו חלק לעולם הבא, והמחטיאו הרגו בעולם הזה ולעולם הבא. הנה המון מדיין כתוב עליהם, אני מדלה כמה שורות, שרור את המדיינים. אומר המדרש, אף על פי שכתבתי כי תקרא וליר בקרתה אליה לשלום, אין לנו עניין ליזום מלחמה. לאלו, למדיינים לא תסוכן. להמון לא תסוכן. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אומר המדרש, מה שאמרה הנהגה האלוקית, לא תדרוש שלומם וטובתם, כי היא העמידה את המשימה המוסרית של ישראל להילחם נגד מי שהחטיא אותם. זה לא משימה חיצונית, זה משימה שנוגעת לחיים. לא תעשו את המשימה הזאת, לא יהיה לכם חיים. הנה. את מוצא במי שבא עמהם במידת רחמים, חשב לעשות קיצור דרך, ולעשות איזושהי פשרה איתם, כדי שלא יילחמו נגדנו. כי ככה בנוהג שבעולם, אם אתה בעצם מרצה את אויבך, אז הוא יירגע. לסוף בא לידי ביזיון, ומלחמות וצרות. זה שמואל ב', פרק י'. שומע דוד שמלך בני עמון נפטר, הוא רוצה לנחם את הבן שלו. ומה לו הקדוש ברוך הוא? אתה תעבור על דבריי? שאני כתבתי לו תדרוש שלומם וטובתם, ואתה תעשה עם האם גילות חסד? אל תהי צדיק הרבה. מוסיף המדרש שלא יהיה אדם מוותר על התורה. קנה העמידה להנהגה מוסרית, זאת תורת אלוקים חיים. אומר סולובייצ'יק, רק מי שהוא בעל הבית על העולם, הוא יכול להגדיר הגדרה מוסרית. הוא יכול להגיד המון מסוכן מוסרית לעולם. אז לא תדרוש שלומם וטובתם. וזה שולח לנחם בני המון, ולעשות עם מוחזת לטובה, ולסוף בא לידי ביזיון, זה כל התיאור שם בפרק. איך מבזה מלך בני המון את המשלחת של דוד המלך. אבל לא רק לידי ביזיון. אחרי כן, לידי מלחמה. הנה תראו את הפסוקים, פסקה 2. משאירים את המשלחת הזאת שחוזרת מהמון, משאירים אותה ביריחו, כי זה בושה, איך שהם נראים, שלא יחזרו למחנה. כל כך ביזו אותם. והיראו בני המון כי מבשו בדוד, והשלחו בני המון, והזכרו את ארם, וארם, צובה, ואת מלך מאכה. וישמע דוד, וישלח את יואב, את כל הצבא הגיבורים. מה רואה יואב? פסוק ת' וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור. ויבחר מכל בחורי ישראל ויאוך לקראת ארם. ואת יתר העם נתן בידי אבישי אחיו, יאוך לקראת בני עמון. ויאמר אם תחזק ארם ממני והיית לי לישוע. ואם בני עמון יחזקו ממך, מלאכתי להושיע לך. חזק ונתחזק באדמנו ועד ערי אלוהינו. ואדוני יעשה הטוב בינינו. זאת הפעולה שנדרשת מבני אדם. השם יעשה הטוב בינינו. האם הוא מוכן להיות ערך אפיים כלפי עמון או מואב ולא לפרוע מהם מיד? זה חשבון שלו. מה ההשתדלות שמוטלת עלינו? לא תדרוש שלומה וטובתה. מה ההשתדלות שמוטלת על יואב באותו מצב? חזק ונתחזק. לאסוף כוחות. למה? כי מהי משימתנו? בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו. תמיד הערים, המקומות, הארץ והעם הולכים יחד. אחד בלי השני אינו יכול. כשיש מלחמה, היא מלחמה גם על הרי אלוקנו וגם על עמנו. אבל יואב חזק ונתחזק. היכולת להילחם היא לא פחות גדולה מבחינת חידושה מעצם המלחמה בפועל. דוד שהוא יוצא להתמודד מול הארי והדוב, רואה בזאת הסוגיה במציאה ותוסד בעקבותיה, נס קטן של גבורת הדעת לצאת ולהילחם. התגברות על כל מגבלות הטבע, על העייפות ועל החששות ועל הייאוש, התגברות על זה. חזק. מה אמר משה למרגלים? לכו תראו. השמנה היא עם רזה, יש בעץ, עם עין, כל הפרטים. מה אומר להם בסוף? מילה אחת. והתחזקתם. כמו שאמר דוד, המלך לשלמה בנו. והתחזקת והיית לאיש. חוזק הוא חוזק פנימי, לא חוזק חיצוני. אנחנו קוראים בפרשה הזאת פרשה קטנה, בנות צלופחד. נראית לא קשורה לסוגיה של ההנהגה. אבל המסורת במדרש בספרי זוטה, שבאותו לילה ש600,000 גברים מגיל 20 בכו מרוב הפחד של הכניסה לארץ, באותו לילה באו 5 בנות צלופחד למשה רבנו ואמרו לו, אבינו מת והוא לא היה. לא היה בעדת השם המתלוננים על השם, על קורח. לא היה שם. ואנחנו רוצות להקים שם למת. תן לנו אחזה. 600,000 גברים בוכים, והם חמש בנות מבקשות נחלה. ולמה הם מבקשות נחלה? כי מגיע להם. כי יש להם שוויון זכויות, כי הם רוצות להיות כמו בנים. מה פתאום? להפך. ובן אין לו. אם היה לו בן, שיקח נחלה. אנחנו רוצות להקים שם לאבינו שמת. נחלה בארץ ישראל. השם אומר למשה, תגיד להם, הם צודקות. עד מתי? עד טענת בני מנשה. סוף ספר המדבר, פרק למדבר, הופיע פה למטה, בצד ימין. מה טוען שבט מנשה? טענה פשוטה. טוען אם. הם תנסנה לבנות שבט אחר, אז הנחלה תעבור לשבט אחר. אנחנו, בני מנשה, נפסים. מה אומר אלוקים למשה? תגיד להם, כן, מתם נוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה אדוני, לבנות סופך דאמו, לטוב בעיניהם תהיה אנשים. אך למשפחת מתי אביהם תהיה אנשים. אם לטוב בעיניהם, אל תגיד להם אך, אל תגיד להם אבל. ועוד חזל מחדדים את השאלה הזאת. הגמרא בבבא בתרא בדף קכ"ח אומרת, החלק הראשון של הפסוק, זה המצווה. לטוב בעיניהם. והחלק השני זה עצה טובה. המלצה. לא מחייב. אז הם יכלו להישאר שומרות מצוות ולסרב לבקשה האלוקית. אבל אז הם היו סותרות את עצמם, סתירה פנימית. כי הם אמרו, אנחנו רוצות נחלה על שם אבינו. בארץ ישראל. אם הם תנצנה לשבט אחר, לא תהיה נחלה על שבט מנשה. וממילא זה לא יהיה על שם אביהם. אז לכן עומק העצה האלוקית זה האם טוב בעיניכם מה שביקשתם זה אמיתי, אז אתם תרצנה להינשא לשבט מנשה. וזה מה שקורה בפועל. זה סוג של הנהגה שנקראת אלוקי הרוחות לכל בשר. להלוך כנגד רוחות של כל אחד. לבחון את אותה מציאות מורכבת שנמצאות בה בנות צלופחד, ושם לשים משימה. ומשימה מורכבת כזאת, עדינה כזאת, לטוב ביניהם. מנהיגות נותנת משימות. אומרת לבן אדם, תזוז ממקום למקום, תעשה, תתנדב, תבוא. נכון, עד שהוא יזוז, ייקח זמן. יש לו 1,000 תירוצים. אבל כיוון שמנהיגות אמיתית מאמינה בכוחות, היא לא מכה אל הסלע, אלא מדברת אל הסלע. מנהיגות אמיתית יכולה להביא בני אדם לגלות את האמת שלהם, ומתוך כך ללכת לסכנה, ומתוך כך להקריב, ומתוך כך להתנדב. סוג כזה של מעגל, שהוא מתחיל בנקודה שבה נמצא האדם, לא מדלג עליה, אבל שם בנקודה הזאת, הוא אומר לו, אל תישאר בחיצוניות שלך. אל תישאר בפרטיות שלך, אל תישאר בפסיביות שלך. זה לא אתה. יש שכבה יותר עמוקה באישיות שלך, יש שכבה יותר פנימית באישיות שלך. ולגעת בשכבה הפנימית הזאת, ולהפיח בה רוח חיים. זה הנהגה אמיתית. ואם אין לנו מישהו גדול שיעשה את זה בשבילנו, נעשה את זה אנחנו בעצמנו. איש לרעהו יעזור. ולאחיו יאמר חזק. בשורות טובות. שבת שלום. כל טוב. ברוך אתה, אדוני. בואינו מלך העולם, בואינו פשוט רבות וחסונם, כל מה שבא לכם בן משכו חי. ברוך העולמים. אבי חנניה מקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, בחר בעלים תורה מצוות, שנאמר,